יהיו, אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום וערב טוב.
מה אני אגיד לך, אני לא יודעת אם להזדעזע או לבכות. אני לא יודעת אם אתם חשופים למה שנחשף ברשת החברתית היום אחר הצהריים, רעיון של מנדלבליט בתוכנית עובדה שלא שודר בתוכנית שלה.
לא שודר,
שבו
כן.
מנדלבליט, מנדלבליט היועמש אומר לאילנה דיין, שהסדר הטיעון עם אריה דרי, היה הסדר טיעון לא מקל בכלל, ראוי ומאוזן, מבלי בכלל שלקחו בחשבון אם הוא עוזב את החיים הפוליטיים או לא, זה לא עניין אותם, וזה לא היה חלק מההסדר. שואלת אותו אילנה דיין, האם זה היה איזשהו שיקול, האם הקלתם עליו? אמר מנדלבליט, ממש לא, עשו לו עוול גדול, עינוי דין חמור, חקרו את התיק בצורה נוראית כל זה.
בוא נשמע, זה דקה בדיוק על השעון, בוא נשמע את זה ככה.
בוא תשמעו ותזעזעו,
אילנה דיין מראיינת את אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הנה.
כן, אני חושב שהיה שם בעיה בחקירה. החקירה התחילה עם חשדות מאוד מאוד חמורים.
כולל חשדות לשוחד.
נכון, כן. ויצאו לחקירה, ואחרי לא מעט שנים בעצם חזרו עם תשובה.
אתה אומר, צוות החקירה יכול היה לעשות עבודה יעילה יותר.
אני אומר, מערכת אכיפת החוק לא הצטיינה במקרה הזה.
כשאתה הסכמת לחתום על הסדר טיעון עם דרי, היה לך ברור שהוא לא פורש מהפוליטיקה?
לא היה לה ברור לי שום דבר. זה לא היה חלק מההסדר.
לא לכאן ולא לכאן.
ככל שהוא היה צריך לקבל את ההחלטה, האם הוא כן נשאר או לא נשאר כשר, זו החלטה שלו. אבל ככל שאתה תקבל החלטה להישאר, זה חייב את התביעה לטעון בעניין מסוים.
בעניין הקלון. אני אמרתי. אבל יכול להיות שבדיעבד היה נכון לנעול את העניין הזה.
לא, ממש לא. ממש לא נכון.
אבל סמכותך ואולי חובתך כיועץ משפטי להגיד...
להכריח אותו לא בתפקיד
יבוא כאלה. לא, אם אני יודע שבעצם הוא מתכוון לצחוק עלינו ולא מתכוון לפרוש, אני לא הולך להסדר טיעון כזה מקל.
הסדר טיעון לא היה מקל, הסדר טיעון היה ראוי.
זאת אומרת, מבחינתך, כדי ללכת לשורה התחתונה הזאת, לא היה הכרח שדרי יודיע שהוא פורש.
נכון, נכון, ברור. ברור, ברור מאליו.
ברור מאליו, הוא אומר...
אבי, כמה פעמים התראיינתי אצלך ואמרתי אצלך שהסדר הטיעון היה סופר ראוי ושעשו לו מעשה גל הירש, אמרתי או לא אמרתי? אצלך בשידור. ותראה מה עשה בית המשפט העליון. אני לא רוצה להגיד לך שאני צודקת, אני מדמעות בעיניים, אתם בכלל לא מבינים את גודל הזוועה שהתרחשה עלינו. גודל הזוועה שבית משפט עליון ממציא ומתערב בסבירות לא פחות ולא יותר. בסבירות החלטה של ראש ממשלה נתניהו לאפשר לדרעי להיות שר, לא רק כי החוק מאפשר את זה, הרי בית משפט עליון לא התערב בחוק יסוד הממשלה, הוא אמר שדרי נהנה בעסקת טיעון מקלה, בגלל שהוא אמר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. לא עזר שאמרתי לכם שהפרקליט שניהל את התיק העביר הודעה לבית המשפט שזה לא נכון. לא עזר שאמרתי לכם שההסדר לא רק שהוא לא מקל, הוא מחמיר, כי לכל אדם אחר היום מסיימים את התיק הזה בכופר. תראו לאן הגענו. אני הוצאתי טוויטר מקודם שאני מצפה וממליצה לאריה דרי להגיש בקשה לעיון מחדש לבית משפט עליון, שידון מחדש בפסק הדין לאור הדברים של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, לא פחות ולא יותר. אתם בכלל מבינים את זה? אתם מבינים מה זה רדיפה פוליטית על ידי בית המשפט? אתם רואים מה זה פוליטיזציה שממציאה פסק דין שמנותק מהעובדות? אז אתה תגיד לי, אדוני הנשיא, אתה תגיד לי מה זה סבירות או לא סבירות? בדיוק בגלל זה נועדה הרפורמה, כדי שבית משפט עליון לא יתערב בהחלטות ממשלה, אני לא מדברת על החלטות משרדים ממשלתיים, החלטות ממשלה ככאלה משיקול של סבירות. כי אתה רוצה להגיד לי ש-15 שופטים שאינם נבחרי עם ויושבים להם שם במגדל השן, הם יודעים טוב יותר מנבחרי עם מה סביר יותר ומה סביר פחות? אני יודעת לומר לך היום דבר אחד על פסק הדין בעניין של דרי. לא רק שהוא לא סביר, זה פסק דין מבזה שההיסטוריה תדבר אודות הפער העובדתי בין מה שאומר מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה לבין מה שקובעים שופטים בפסיקת בגץ. אז אתם תאמרו לי כאן שאני צריכה לתת איזושהי עליונות לבגץ. בגץ צריך להחליט על יסוד החוק והחוק לבדו. הם איבדו את זה, הם פגעו, ואני אומרת את זה באמת, אחרי שאני גוזרת על עצמי איפוק, בית משפט עליון, הנשיאה, מוסד נשיאות בית המשפט העליון, הביא לשיסוי בעם שאני לא ראיתי מאז תקופת הסזון ב-1945, שההגנה הייתה מלשינה על האצל והלכי, על המחתרות. איך הגענו למקום כזה? שאנשים יודעים, הרי למה, מה עושה הנשיאה חיות? היא לא יוצאת נגד הרפורמה, היא יוצאת נגד שלטון הימין. היא יודעת בקפסיטי שלה, במעמד הזה של הכנסייה, יקשיבו לה, יחזיקו אחריה, היא תגיד שאנחנו מובילים לדיקטטורה. אתם יודעים מה היא עושה? יש כאן שלטון סתרים, מונרכיה שיפוטית של בית משפט עליון, שרצה וסימן מטרה, שלא ייתנו לשס להיות שרים, שדרי לא יהיה שר, והנה הם הצליחו. והנה היום, ותבינו משהו, זה מה שנקרא, נשאר על שולחן העריכה.
ודאי, אפילו לא שודר, זה אחד הדברים ההזויים בסיפור הזה.
ואני אומרת לכם, יש הרבה נחשונים בין המנדב, בכל מיני היבטים בתוך החברה שלנו. יש הרבה אנשים מהפרקליטות, לדוגמה, שמעבירים לי מדי פעם מידעים, מעבירים לאחרים מידעים סופר חשובים וסופר אקוטיים, שמובילים בסופו של דבר להבנה של איך זה קורה ומה קורה כאן באמת. גם זה דוגמה לנחשון בין המנדב, שזה אמנם היה נשאר על רצפת העריכה, אבל דאגו להדליף את זה. והנה, קיבלנו הצצה לעוול הבלתי רגיל שנגרם לנו.
טוב, משפט אחרון, אם נחזור רגע לנשיא המדינה, את בעד לעצור את החקיקה וללכת להידברות?
לא הבנתי, תגיד לי, איפה היה הרצוג שעשו לי הסכם גז וויתרו על מים טריטוריאליים, ובאמת בזו לנו כאופוזיציה ולא הביאו את זה לבחירתנו? אתה יודע למה הוא לא עשה שום דבר? כי אנחנו כאנשי ימין מעולם לא נקרא לקרע בעם, מעולם לא נקרא למרי אזרחי, כי לפני ואחרי הכל, כל ישראל ערבים זה לזה, אבל דווקא בשם ערבותינו זו, אני לא מוכנה להרכין ראש לפני רפורמה שהיא סופר חשובה, כשקיבלתי הצצה היום בזעזוע, אחרי שראיתי את מה שמנדל ויתאמר, אל מול הפסיקה המעוותת של בית המשפט העליון, לבושת כולנו.
כן. חברת הכנסת טלי גוטליב, ואל אגב...
ואל תגיד שלא אמרתי את זה אצלך, פעם אחר פעם אחר פעם. כן.
אגב, האמירה שלך על נשיאת בית המשפט, הדברים הקשים שכתבת, לא חזרת...
לא רק שאני לא חזרתי בהם, אתם צריכים להבין משהו. נשיאת בית המשפט העליון, במוסד הזה שלה, שהובילה לשיסוי והקרע הזה בתוך העם שלנו, תבינו משהו אחד שמניע מחבלים. חיות לא הובילה לזה שמחבל לקח גרזן וקרת ראש של, של, של יהודי, ולא למישהו שדקר ולא למישהו שירה. חיות, בשיסוי ובקרע שהובילה בתוך העם הזה, הפילוג הנוראי הזה והתחושת כאוס פה בעם גורמת למחבלים בתוכנו, בשואפת ובמזרח ירושלים, להרים את ראשם המכוער ולזנב בנו. כשמזהים אותנו בחולשתנו.
אוקיי, אלו הם הדברים. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, תודה רבה על הדברים, ערב טוב, להתראות.